גם היום ממשיכה הנשימה ללוות אותנו, להיות עוגן. גם היום הנשימה היא אובייקט המרכזי בתשומת הלב. כאן, בנשימה הזאת, כל פעם, רק נשימה אחת. הנשימה הזאת שמתרחשת עכשיו, כאן אנחנו מניחים את תשומת הלב. לכאן, אל הנשימה הזאת, שוב ושוב אנחנו חוזרים. היא מהווה עבורנו עוגן, עוגן שמונח במעל הבית של הרגע הזה. ופה בזמן אנחנו יותר ויותר מרקחים את המבט. זה כמו היינו מתבוננים בתורן של ספינה שמונחת על פני הגלים. אנחנו ממשיכים להשתמש בתורן הזה כמוקד של ההתבוננות שלנו. אך אם לפני כן ניסינו מאוד מאוד להתרכז רק בתורן הזה, רק בספינה הזאת, אנחנו יותר ויותר מרשים לעצמנו לראות כעת גם מה שמסביב. יש חפים שמתעופפים מעל הספינה. עננים שחולפים, אולי דולפינים שקופצים במים. אנחנו ממשיכים להישאר ממוקדים בתורן הספינה. אך את האיכות של הריכוז במבט אנחנו מרשים לפתוח. מבט נשאר ממוקד. אך העיניים כאילו רכות. מאפשרות לראות גם את מה שקורה מסביב בלי להילקח על ידו. רגע אחרי שאנחנו רואים את השחפים או הדולפינים, אולי עולה בני, וואי, איזה חמודים, וזה, הייתי רוצה לשחק. לא, אנחנו לא נכנסים לשם, פשוט מבחינים בהם. העננים שחולפים, אולי מעוררים בנו תחושות מאיימות, עוד מעט ירד גשם, תהיה שערה. אנחנו לא קונים את זה, לא נכנסים. בו בזמן שמים לב שישנם עננים. שהם מופיעים, חולפים על פני מסך השמיים, נעלמים. ראו שהאיכות של ההתבוננות בנשימה יש לה פחות ופחות האיכות של טלסקופ. שבה מביט אולי איש צבא שרוצה לראות בדיוק כל מה הספינה הזו עושה. ויש לו יותר איכות של איש שיושב על חוף הים ומסתכל בהנאה, בעניין, בסקרנות, בפתיחות. מאוד יכול להיות שכדאי להמשיך לתייג, לתת שם למה שאנחנו רואים בתהליך המדיטציה בהתבוננות. שאיפה, נשיפה, החיבור, הפער הקטן שאולי אנחנו חשים בין סוף נשימה אחת לתחילת הנשימה השנייה. התיוג השם עוזר לכוון את התודעה. עיקר האנרגיה של תשומת הלב הוא אל החוויה עצמה. החוויה הערומה, התחושה הפיזית. ופה בזמן אפשר, כמו ב-back of the mind, להמשיך להתכוון גם לדעת בשם שאיפה, נשיפה, פער. כדאי לשים לב שבאזור הזה שבין סופה של נשימה לתחילתה של הנשימה הבאה, זהו אזור שבו התודעה נוטה יותר להחליק. מין אזור דמדומים שכזה, שאין בו תחושה ברורה. התחושה הברורה של הנשיפה כבר כמו נגמרת, ועוד אין תחושה ברורה של שאיפה. כדאי להיות מאוד ערני לגבי זה. לתת לזה את השם, חיבור או פער. ותשומת הלב להביא לתחושה הפיזית הכללית של הגוף. בצלילים מושכים את תשומת הלב עכשיו, אין צורך לנסות להיאבק בזה. אפשר להניח לעצמנו לשהות בחוויה של השמיעה. חוויה הערומה של הצליל. בלי צורך לשקוע בפרשנות. מה זה? מה זה קורה? מתי זה יפסיק? ולנוח בתוך החוויה עצמה. עכשיו אנחנו יכולים לדעת, אפילו לתייג לעצמנו, שמיעה נפסקה. נחזור אל הנשימה. השם, התיוג, עוזר לנו לכוון את תשומת הלב. עוזר לנו לדעת בבהירות מה קורה. שאיפה, נשיפה, וגם כשאנחנו מבחינים פתאום שמה שעלה בתודעה, מחשבה, זיכרון, כאב, פנטזיה, ברגע שאנחנו מבחינים, אנחנו יכולים לציין זאת לעצמנו. בפשטות. אין צורך להרחיב, לתת פרשנות, רק שם. ולחזור אל הנשימה. ככל שאנחנו נכנסים יותר ויותר אל התרגול, עם הזמן שלנו כאן, עם השקט, עם התרגול, המופעים התודעה יותר ויותר נפתחים, יותר ויותר מלאי חיים. תנסו לראות, אולי הנשימה עכשיו, אתם רואים אותה כבר כאירוע יותר רב שלבי, ואתם יכולים להבחין בתחילתה של שאיפה, בתחושות לאורך השאיפה, בתחושה של סוף שאיפה, בתחושה של תחילת נשיפה, התחושות המשתנות לאורך הנשיפה, התחושה של סוף נשיפה, אזור הדמדומים, הפער, החיבור שבין נשימה לנשימה, ועלה אל הנשימה הבאה, תחילתה של השאיפה, תחושות לאורך השאיפה, תחושה של סופה, ישנם מספר כישורים שהם מתפתחים באופן ספונטני, ישיר, מתרגול המדיטציה. אני אמנה אותם ונסו לראות איך הם מתפקדים בתוככם במהלך הזמן. הראייה שלהם עוזרת להבין מה שקורה תוך כדי התרגול. קישור אחד הוא היכולת להבחין. בראש ובראשונה היכולת להבחין באובייקט המדיטציה, בנשימה, בחוויה הממשית, הגופנית של הנשימה. להבחין אותה משאר הרשמים שעולים בתודעה ובתודעה היומיומית בדרך כלל ומתערבבים אחד בשני. יכולת להבחין, לדעת, זו חוויה של נשימה. או שמיעה, חוויה של צליל. ואולי תחושה גופנית אחרת. קישור שני הוא איזושהי יכולת כמו להתקרב אל האובייקט שאנחנו מבחינים בו. מין זום אין כזה. העלאת רזולוציה. לראות מקרוב יותר. להיות עם, להרגיש. מבקשים להיות ביותר ויותר אינטימיות עם מה שאנו מבחינים בו. מבחינים ואז כמו מתקרבים. מתקרבים אל הנשימה. מרגישים אותה ממש ממש מקרוב. כמו אם שמביטה בתינוק הקטן שלה. עם אכפתיות אוהבת. קישור שלישי הוא היכולת להבחין כמה שיותר מהר בהסחות הדעת. זהו כמו טריק במדיטציה. לשים לב להסחת הדעת, לשים לב למחשבה, כמה שיותר קרוב לתחילתה. מחשבות חולפות עולות שוב ושוב. זה לא שאנחנו בוחרים אותן. זה לא שאנחנו רוצים לחשוב. מחשבות חולפות עולות שוב ושוב. התחלה המחשבה עולה כמין תנועה כזאת. מין תנועה בתוך התודעה. אנחנו אולי יודעים, מרגישים, שישנה מחשבה אפילו בלי לדעת על מה אנחנו חושבים. ואז יש לו אולי איזשהו תוכן ספציפי קצר, ארוחת הצהריים, תפוז, אצלי בבית, עם משהו קצרצר שכזה. ורגע אחר כך, בלי שאנחנו מבחינים בזה, כבר מתפתחת איזושהי אסוציאציה, איזושהי מחשבה מורכבת יותר. שבהמשך אולי הופכת לחלימה בעקיץ, פנטזיה. כמה שיותר מהר אנחנו מבחינים בתהליך הזה, מבחינים בתנועה המחשבתית. לפני שיש לו תוכן, כשיש לה רק התחלה של תוכן ויודעים אותה בתור משהי. שפה מסורתית קוראים לזה להבחין בראש לעומת להבחין בזנב. הזנב זה כבר כשאנחנו שקועים בפרשנויות עמוקות, פנטזיות, חלימה בעקיץ. הראש זה המקום שבו אנחנו מבחינים בתחילת התנועה. כמה שאנחנו מבחינים יותר קרוב לראש, להתחלה, ככה המחשבה היא פחות מורכבת, כבדה, כך יותר קל לנו לא להסתבך איתה. וקשור לקישור הרביעי, הקלות לחזור. הרגעים האלה בהם אנחנו מבחינים שכמו נלקחנו מכאן, ששקענו במחשבות, רגעים מאוד מאוד משמעותיים בתרגול שלנו. ברגע כזה אנחנו יכולים או לשקוע בעוד מחשבות אודות המחשבות שהיו, הרבה פעמים עולים דברים שקשורים להלקאה עצמית ואכזבה וכעס, או בפשטות פשוט לחזור. כמה שאנחנו מבחינים יותר קרוב לתחילת הסחת הדעת, כך יותר קל לנו לחזור. כשאנחנו חוזרים, אנחנו מבחינים שוב באובייקט שלנו, מתקרבים אליו, תוך ההתכוונות להישאר, לשים לב באופן מתמשך. זכרו, זה לא שהסחות הדעת אמורות להיעלם. זה לא שלא אמורים להיות עננים ודולפינים ושחפים ואפילו תנועות הגלים של הספינה עצמה. אך ככל שאנחנו מתקדמים יותר ויותר בתרגול, סחות הדעת לא מסיחות אותנו ולא מטרידות אותנו. הזמן עכשיו הוא זמן מדיטציה בהליכה. אני רוצה לומר משהו על המדיטציה בהליכה. קודם כל ובראש ובראשונה שהמדיטציה בהליכה היא תרגול ככל התרגול. זהו תרגול מאוד משלים למדיטציה בישיבה, ומאוד מאוד קל לתודעה תוך איזשהו מקום של לחפש איזשהו מוצא, איזשהו הפסקה, לראות את זה כסוג של הפסקה. וטוב, אז מה אני אעשה עכשיו? אולי נשכב על הדשא, או ילך לשתות כוס תה, או משהו כזה. מאוד מאוד מועיל לא לראות את זה ככה, כי זה לא ככה. מדיטציה והליכה היא תרגול, והיא תרגול מאוד משלים אל המדיטציה בישיבה. בכלל, איזשהו מפתח מפתח חמקמק ונורא נורא חשוב למדיטציה זה הרציפות של התרגול. כמו שדיברנו ביום הראשון, אחד הקשיים של התודעה היומיומית זה חוסר הרצף של המודעות. והתודעה מאוד נוטה אל המקום הזה, לברוח לאיזשהו מקום של להפליג. לאיזשהו מקום, מקום אחר, מקום שהוא לא העניין כאן, העניין של להיות נוכח, הוא לקושי הזה. האנטידוט, התרופה שאנחנו מביאים לכך, היא התכוונות שלנו להיות ברצף של מודעות. בזמן הישיבה, כשאנחנו מתרגלים, ששוב ושוב אנחנו שמים לב, אנחנו חוזרים ועם כוונה להמשיך להישאר, להמשיך ולהיות נוכחים. משהו שמאוד מועיל לזה זה לראות את היום ככזה. לראות את הנטייה בסוף ישיבה. או, אוקיי, יש לי עכשיו זמן של חופש, חופש, אין צורך להמשיך. ולהיות ערים פשוט לזה, פשוט למה שקורה, ולהמשיך את המודעות והערנות אל המשך התרגול. המדיטציה בהליכה, למרות שהיא לא באולם ובשטח פתוח, היא גם כן יש לה את הקווים, את הגבולות שלה, את ההבניה שלה. לראות שאנחנו בוחרים לעצמנו את המקום, את האזור, והולכים בו עם השוב ושוב העיגון של תשומת הלב וכפות הרגליים. בכלל, להביא את המקום של להתעניין בדבר הזה שאנחנו קוראים לו הליכה. אתם יודעים, סיפרתי לכם אתמול על חינוך דיאלוגי ועל אנסקולינג, וזהו מקום שהרבה פה עולה השאלה איך ילדים ילמדו. ולימוד הוא בעצם משהו שהוא נורא טבעי לנו כבני אדם. אחת הדוגמאות היפות לכך היא הליכה. מי לימד אותנו ללכת? אף אחד. ומתוך כך, מתוך שאנחנו אפילו לא זוכרים את איך למדנו את זה, זה נראה לנו משהו נורא טבעי. אבל להתעכב ולשאול את עצמנו ולראות באופן ישיר מה זאת החוויה הזאת, הרי כל צעד מורכב משיתוף פעולה של כל כך הרבה שרירים, דרך המקום של שיווי המשקל באוזניים וכל המידע שמועבר במוח אל כל השרירים, להיות ערים תוך החוויה לאיך כל שריר מדייק את עצמו, את כל ה... פעולה של שיווי המשקל שנעשית, לא לקחת את זה כמובן מאליו, להתעכב על זה, לראות את זה, תוך כדי שאנחנו ערניים לכל צעד וצעד. ההליכה הזאת היא דבר מרתק.